איפה אנחנו? אנחנו בסימן קפ"ז, סעיף י, נכון? אמת? סעיף ט ראינו כבר, נכון? הפחידוע ונפל מלך הררת דם, ראינו את זה? לא ראינו?
אני לא זוכר, אבל אולי אני...
אה, באמת? אוקיי. טוב, אז אנחנו צריכים להשלים את זה לפני שאנחנו מגיעים לסעיף י. אוקיי. בסדר גמור. כן, אז בואו נראה את סעיף ט. השולחן ההוא חומר הפחידוה פתאום ונפל ממנה חררת דם, נתרפאת ומותרת לבעלה. אנחנו מדברים על רועה מחמת תשמיש שהפחידו אותה באופן פתאומי, וכתוצאה מזה נפלה ממנה חררת דם, איזושהי חתיכת דם גדולה, אז זה סימן שהיא נתרפאת והיא מותרת לבעלה. ואם חזרה וראתה מחמת תשמיש אפילו פעם אחת, בידוע שלא נתרפאת. בסדר, המקור של הסיפור הזה זה גמרא בנידה בדף סמכוו, על אישה שבאה אל רבי, והסיפור היה שהיא רואה אדם מחמת תשמיש, ואז הוא אמר השם שלו היה אבדן, או יש בירושלמי אבא יודן, זה גם כן אותו זה, אותו אחד, וכנראה שהוא היה בריון, אז רבי אמר לו, הולך תפחיד אותה. אז הוא הפחיד אותה והיא נבלה, ויצא ממנה חתיכה של דם, חררת דם, ואז רבי אמר, סימן שהיא התרפאה. אז כל זה רק אם היא לא ראתה אחרי זה מחמת תשמיש, אבל אם היא ראתה אפילו פעם אחת, בידוע שלא נתרפאת. ובזמן הזה, אין מתירין על ידי רפואה זו. הוא מביא את זה בשם הרמב"ן והרייבד, אנחנו לא מתירים על סמך זה, ומי הוא אין מוצאין אותה מבעלה אחר רפואה זו, עד שתיבעל ותחזור לקלקולה. זאת אומרת, בעצם מה שהמחבר כותב, מצד אחד, הטור בשם הרמב"ן והרייבד אומר שאנחנו לא יכולים לסמוך על הרפואה הזאת. עכשיו השאלה היא מה זה אומר. אנחנו סומכים על זה בכלל, גם אם אפילו לעניין שאנחנו לא נוציא אותה מבעלה, או שאנחנו לא לגמרי מתירים אותה, אבל אנחנו לא נוציא אותה מבעלה. וזה בעצם מה שאומר כאן המחבר, ומי הוא אין מוציאים אותה מבעלה אחר רפואה זו, עד שתיבעל ותחזור לקלקולה. אוקיי? אז בעצם ככה, אז מבחינת הראשונים, הריף, הרמב״ם והראש לא הביאו את היתר הזה, כן? הרמב״ן והרייבד כן הביאו, אבל כתבו שבזמן הזה אנחנו לא סומכים על הבדיקה הזאת כדי להתיר לה להינשא למישהו אחר, אלא רק כמו שאמרנו, אנחנו לא מוציאים אותה מבעלה. בסדר? זאת אומרת, אם האישה הזאת התגרשה ועכשיו הסמך הרפואה הזאת היא רוצה להתחתן עכשיו עם מישהו אחר, אנחנו לא ניתן לה. לא ניתן לה. רק לעניין זה, היא כבר נשואה, אז אנחנו לא נוציא אותה מבעלה. וזה בעצם מה שכותב כאן השולחן ערוך. אז יש פה בפתחי תשובה, בסעיף קטן למדת, הוא מביא את הנודע ביהודה. תראו מה שהוא כותב שם. היום בתשובות נודע ביהודה תניין הסימן צדי ג' במעשה באישה שבשעת תשמיש הרגישה זיבת דבר לך וקפצה בבהלה מן המיטה והיה שופע ממנה דם הרבה. וכתב דאבד בשעור כתב בי מפחידו וכולי דן מוצאין אותה מבעלה, דעת הראשונים לא נראה כן, ועל כל פנים אין להקל רק כי היי עובדה ממש, אבל הבהלה אינה ביעטותה וגם שפע דם אינו כמו חררה. אז מה היה הסיפור שם? התלמיד של הנודע ביהודה רצה להתיר אותה על סמך זה. כן, זה היה בשעת תשמיש, היא הרגישה זיבת דבר לך, היא פחדה שהיא מתחילה עכשיו לראות דם נידה, והיא קפצה ככה בבעלה, וכתוצאה מהקפיצה הזאת, או לא כתוצאה מהקפיצה הזאת, יצא ממנה הרבה דם. אז אותו תלמיד של הנודע ביהודה אמר, הנה, זה ממש כמו אותה אחת שאבדן הפחיד אותה וכתוצאה מזה היא פילה חררת דם, וזה היה סימן שהיא התרפא. אז ככה גם פה היא נבהלה, לא משנה ממה, אבל היא נבהלה, וכתוצאה מהבעלה יצא ממנה שפע של דם, אז זה סימן שהיא התרפא.
היה לה
הרגשה
לפני כן. מה? היה לה הרגשה כבר לפני...
הייתה לה הרגשה לפני כן, נכון, נכון. אז אתה צודק שבעצם הייתה כאן הרגשה, ואז לכאורה זה אומר שיש בעיה של רואה מחמת השמיש, אבל זה מה שנקרא, זה מה שנקרא תרופה יחד עם המכה. זאת אומרת, מצד אחד יש את הבעיה, אבל יחד עם הבעיה היא קפצה בבעלה, וזה מה שריפא אותה. זה בעצם מה שהוא טען. הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, או שם את התרופה והמכה ביחד. זה מה שהוא טען. אמר לה הנודע ביהודה, אמר לה הנודע ביהודה, שבשום פנים ואופן, אי אפשר להשוות בין היתר שיש שם לבין היתר שיש כאן. א', לגבי עצם היתר הזה, מה שהשולחן ערוך כותב כאן, שאנחנו לא מוציאים אותה מבעלה, אז כותב הנודע ביהודה, בראשונים האחרים לא רואים את זה בכלל, זה מה שאמרנו. הריף, הרמב״ם והראש בכלל לא מביאים את היתר הזה. אז משמע בכלל שהראשונים לא קיבלו את היתר הזה. גם אחרי שאתה מקבל את היתר, אז זה רק מה שנאמר. אתה לא יכול להרחיב את זה ולהגיד, כמו בחררת דם, ככה גם אם יוצא מן השפע דם. ועד רבה הוא אומר אפילו שזה יותר גרוע מזה. למה זה יותר גרוע? בגלל שברגע שיוצא מן השפע דם, אז ברור לנו שהדם הזה יצא מן המקור. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו לפני, בתחילת הסימן, דיברנו על זה שההיתר של רואה מחמת תשמיש להתחתן עם מישהו אחר, זה בעצם בנוי על ספיק ספיקה. זוכרים את הסמג? ספיק ספיקה. שמה זה בא מן הצדדים ולא מן המקור, ואפילו אם תגיד שזה מן המקור, שמה אין כל האצבעות שוות ואין כל הכוחות שווים. אז יכול להיות שהבעילה של השני לא תוציא את הדם. אבל ברגע שנפל לנו הספק של שם מן הצדדים, כי יוצא מן השף אדם וזה חייב להיות מן המקור, אז בעצם עכשיו היא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר. אז בקיצור אומר נודע ביהודה, בשום פנים ואופן לא מתירים אישה כזאת, ואבא, המקרה שלה יהיה יותר חמור, כי עכשיו גם אסור לה להתחתן למישהו אחר. בסדר? מה שאין כן, אם זה לא היה ככה, אז היה מותר לה להתחתן עם מישהו אחר. בסדר? זה סעיף טפ. אוקיי. בואו נראה את סעיף יוד. הרואה דם בשעת תשמיש מותרת לשמש פעם שנית כשתתהר. מי הוא? מי חשחישי נענחה דזימנה אחר ראייתה. כגון, אם ראתה פעם אחת או פעמיים בליל, מה כתוב לכם?
שני.
נכון? אתם סמנים את זה בסוגריים? אוקיי? אין לך את זה בסוגריים? לך כתוב פשוט ליל שני? בליל של תבילה. או, אצלך אין את השני. זהו. אז הגרסה המקורית היא בליל של תבילתה. בליל של תבילתה. אז אם היא ראתה פעם אחת או פעמיים בליל של תבילתה, כשתגיע תבילה אחרת צריכה לפרוש ליל של תבילתה, ואין צריך לפרוש ליל של תבילה שלישית. דקול מידי דלא קבעה וסת, לא חיישה אלא חדה זימנה. אז ההלכה הזאת על פניו לכאורה היא מאוד מאוד פשוטה. מאוד פשוטה, אבל זה רק לכאורה היא מאוד פשוטה. מה שבעצם כתוב כאן זה דבר מאוד פשוט. הרי אנחנו יודעים לגבי קביעת וסתות, שכל עוד וסת לא נקבעה בשלוש פעמים, כן? אז אנחנו חוששים לה רק פעם אחת, ואם האישה לא רואה באותה פעם, אז היא תהיה מותרת בפעם הבאה. אז הוא הדין, גם פה, אישה שרואה דם בשעת תשמיש, כן? מותרת לשמש פעם שנית כשתתהר, מי הוא? מי חשחישינן חדזימנה אחר ראייתה. היא צריכה לחשוש פעם אחת לראייה הקודמת שהיא ראתה. עכשיו, על מה מדובר? אז מה המקרה? כגון, אם ראתה פעם אחת או פעמיים בליל של תבילתה, בליל התבילה, כן? היא ראתה, בזמן שהיא שימשה בליל תבילתה, אז היא ראתה, אז כשתגיע תבילה אחרת, צריכה לפרוש ליל של תבילתה. ואין צריך לפרוש ליל של תבילה שלישית, דקול מידי דלא קבע וסת לא חיישה אלא חדה זימנה. אז היא צריכה לפרוש פעם אחת בליל תבילה הבאה, אבל אם היא לא תראה, אז בפעם השלישית היא לא צריכה לחשוש בכלל. היא לא צריכה לפרוש כי בפעם השנייה היא לא ראתה. בסדר? ברור? ראתה פעם אחת, פעם שנייה צריכה לחשוש, בפעם השנייה היא לא ראתה, אז אם אלה בפעם השלישית היא כבר לא צריכה לחשוש. בסדר? כי זה נעקר בפעם אחת.
אז החשש בגלל היום.
מה?
לא בגלל
ה... יופי. זאת השאלה כאן. על איזה חשש אנחנו מדברים? מה החשש שלנו? אני רוצה להוסיף כאן עוד כלל אחד, כדי שניכנס לעניין. וסת יכולה להיעקר רק בצורה שבה היא נקבעה. בסדר? לדוגמה, אם אישה קבעה וסת להי בחודש, אז זה שהיא לא תראה בוו בחודש לא אומר כלום. רק אם יגיע היי בחודש ולא תראה. או אם יש למשל אישה קבעה וסת המורכב, היא קבעה וסת לפיהוקים, וסת הגוף, בהי בחודש. ככה היא קבעה שלוש פעמים. הווסת הזאת תעקר רק אם יגיע היי בחודש והיא תפהק ולא תראה. אבל אם יגיע היי בחודש והיא לא תראה, זה עדיין לא עוקר. אם יגיע פיהוק והיא לא תראה, זה לא עוקר. רק השילוב של שניהם. עכשיו, על מה מדובר כאן? האישה הזאת, בליל התבילה שלה, כן? שימשה עם בעלה וראתה דם בשעת תשמיש. נכון? אז הווסת הזאת, מה שאתה חושש לווסת, כן? על מה מדובר כאן? מה החשש שלך למין הרכבה? יש פה ליל תבילה ותשמיש. נכון? אז אם ככה, אז איך עוקרים את הווסת הזאת?
שהיא תשמש ולא תראה.
מה? שהיא תשמש ולא תראה. נכון? תשמש בליל תבילה ולא תראה. אוקיי? אז אם ככה, השולחן ערוך כותב, כגון, אם ראתה פעם אחת או פעמיים בליל של תבילתה, כשתגיע תבילה אחרת, צריכה לפרוש ליל של תבילתה. ואין צריך לפרוש ליל של תבילה שלישית, דכל מידי דלא קבע וסת לא חי שלה אל אחד הזימנה. אז זה מאוד מאוד מוזר. אז מה מדבר המחבר? מתי היא לא צריכה לפרוש פעם שלישית? אם היא עברה ושימשה. נכון? בעצם היה אסור לה לשמש. כי היא הייתה צריכה הרי לפרוש בליל תבילה. ובכל אופן היא עשתה איסור ושימשה בליל התבילה שלה. ולא ראתה. אוקיי? ורק ככה הווסת הזאת נעקרה. אחרת הווסת לא נעקרה.
חשבתי שעדיין לא היה
וסת. לא, בסדר. אבל אני חושש שהיא הולכת עכשיו לקבוע וסת. נכון? וממה הווסת הזאת מורכבת? ממה? מליל תבילה ותשמיש. אז איך אתה עוקר את החשש הזה? לא בשלוש פעמים, בפעם אחת. איך אתה עוקר אותו? שיגיע עוד פעם ליל תבילה ותשמיש. והיא לא תראה.
כן, אבל מה שהמחבר רוצה לומר, שזה כדי שלא יבוא, אבל גם לא יהיה וסת של שני מוקרבים אלו, אם לא תעשה אותם. אי אפשר...
אין לי בעיה. נו.
אין וסת עדיין.
אין וסת, אז היא...
בסדר. אז בפעם הבאה, נשאל אתכם שאלה. אז בפעם השלישית, אחרי שהיא טבלה, ליל תבילה, מותר לה לשמש או לא? בפעם הראשונה שימשה בליל תבילה ראתה. פעם שנייה, היא לא שימשה, היא רק טבלה.
רק לא שימשה בליל תבילה. אחרי לא תבילה היא שימשה.
בסדר, אז מה? אוקיי, אבל מה הייתה הרכבה של הווסת?
אין וסת.
לא, אבל חשש של וסת. מלמה אתה חושש? אתה חושש של ליל תבילה ותשמיש, נכון? שני הדברים האלה קרו בפעם השנייה?
לא.
אז אם לא קרו בפעם השנייה, אז נעקר החשש מהפעם הראשונה?
אבל זה חשש,
אין לי בעיה, אז חשש נעקר בפעם אחת, אבל צריך לחשוש לו.
אבל לא צריכים, חשבתי שלא, אין בעיה לעשות את זה, הבעיה היא כדי שלא יבוא לשני פעמים, ואולי יבוא לפעם שלישית, שיהיה בעיה של וסת של המורכבים האלו, אבל אם לא עושים את זה, זה שום דבר.
לא, זה לא נכון, לא, זה לא ככה. זה לא ככה. אישה שרואה פעם אחת בתאריך אחר, שהיא לא הייתה רגילה לראות בה, היה לה וסת קבוע ופתאום היא רואה בתאריך אחר. אז מה הדין שלה? היא צריכה לחשוש לתאריך האחר הזה פעם אחת. אולי עכשיו היא מתחילה לקבוע וסת חדשה. נכון?
כן.
זהו. אז הוא הדין גם פה. האישה הזאת בליל תבילה שימשה וראתה. אז אני חושב שעכשיו היא הולכת לקבוע וסת. נכון?
כן, אבל מה עם אישה שמפהקת ביום אחר?
כן.
ביום ה' יש לה וסת עם פיוק.
אוקיי.
בפעם הבאה יש לה, היא בהי עובר, אבל ביום וב היא פוהק ויש לה נידה ביום וב. אז כשהפעם הבאה היא צריכה, אז מה אם ביום וב אין פיוק?
והיא רק ראתה.
כן.
רק ראתה, אז היא צריכה לחשוש עכשיו ליום וב הזה פעם אחרת.
אבל אולי היא רואה ביום זין. אז אם אפשר לומר שהפיהוק ובב לא נעקרו?
הם לא נעקרו. הם לא נעקרו כל עוד לא היו שלוש פעמים שהיא פייקה ביום וב ולא ראתה. או פייקה ביום ה' ולא ראתה. תאריך הראשון שלה.
כן, אז בחודש הבא, אם היא צריכה לחשוש...
בחודש הבא היא צריכה לחשוש גם לפיהוק והתאריך הראשון שלה, וגם לתאריך השני.
אבל זה היה עם פיהוק, אז צריכים... מה שאני אומר, אם מה שחוששים זה גם יש, זה מורכבת לשניהם, אז אם צריכים לחשוש גם לשני הדברים ביחד, גם אחרי זה, עד שיש שניהם ביחד, זה לא נעקר.
נכון. וסת נעקר רק בצורה שבה הוא נקבע. ולכן כל עוד לא הייתה הרכבה של שני הדברים ביחד, והיא לא ראתה, אז הווסת הזה לא נעקר. בסדר?
אם חושבים על גם מחמת תשמיש,
כן,
אז למה כל פעם לא אומרים שזה מורכב עם יום?
מה? או, יופי. אתה אומר בעצם את הטענה של בעל אמונת שמואל, ולכן הוא הוסיף כאן את ההגהה. הוא בעצם אמר כזה דבר. הוא אמר ככה, לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, בעצם האישה הזאת רואה בליל תבילה, נכון? היא משמשת בליל תבילה, חוזרת מעמיק ומשמשת עם בעלה ורואה. ומה הדין? כשתגיע תבילה אחרת צריכה לפרוש ליל תבילה. מה קורה בלילה שאחר כך? לכאורה היא מותרת, נכון? סתכלו בתז, גם בתז משמע ככה. התז כותב, בסעיף קטן י"ד, זה הוא מדבר על הרמה, על אחת שרואה שלוש פעמים כל פעם בביאה ראשונה שאחר תבילתה. אז הוא כותב, זה אינו דומה למה שכתב השולחן ערוך בסמוך בעניין חשש ראיית ליל תבילה. ושמה תלוי החשש באותו לילה דווקא, ואחר כך מותרת. אבל כאן ניקח חשש מחמת ביאה ראשונה שאחר תבילה, אף על פי שהוא זמן רב אחר התבילה. רואים שאתה זווין כדבר פשוט שבאמת החשש הוא אך ורק בליל התבילה ואחר כך לא. שואל אמונת שמואל את מה שהרב דניאל שואל, מה זה קשור? מה זה קשור? הרי בסופו של דבר האישה הזאת טבלה, שימשה וראתה. מה אתה רוצה להגיד? שזה קשור דווקא ללילה מסוים, לזמן מסוים? זה לא קשור לזמן מסוים. אני תולה את הכל בתשמיש וזהו. אז אם אלה הוא אומר, אז כל תשמיש, מתי שהיא תשמש, היא צריכה לחשוש. אז איך יכול להיות שכל החשש הוא רק בליל התבילה? לכן אומר האמונת שמואל שצריך פה להגיע בשולחן ערוך ולכתוב בליל שני של תבילתה. זאת אומרת, האישה הזאת טבלה, אוקיי? ויכול להיות אפילו שהיא גם שימשה. ובלילה השני, לילה אחרי התבילה, אז היא ראתה מחמת השמיש. עכשיו כאן כבר הסיפור מורכב. בגלל שפה אתה רואה שזה לא סתם שהיא רואה מחמת תשמיש, אלא אתה רואה שהיא רואה מחמת תשמיש ומחמת הלילה השני שאחרי התבילה. פה זה כבר משהו שהוא מורכב. בסדר? אוקיי? לכן הוא אומר שצריך להגיע בליל שני של תבילתה, ודרך אגב יש פה גם עוד טענה מבחינה דקדוקית. הרי נניח שלא נכתוב את המילה שני, אז איך כתוב בשולחן ערוך? כגון אם ראתה פעם אחת או פעמיים בליל של תבילתה, כשתגיע תבילה אחרת צריכה לפרוש ליל של תבילתה. הנוסח הזה הוא לא מובן כל כך. אם היה מדובר על ליל תבילה, אז פשוט המחבר רצה לכתוב בליל תבילתה. מה זה בליל של תבילתה? אלא כנראה שבאמת חסרה פה המילה שני, בליל שני של תבילתה. אוקיי?
שלוש פעמים.
מה? שלוש פעמים ליל שני. נכון. זה האמונת שמואל, כך הוא טועה. אוקיי? עכשיו מהצד השני גם החוות דעת וגם הסדרי טהרה גרסו כמו שזה, שזה באמת היה בליל תבילה. אבל מה שהם טענו, מה שהחוות דעת בעצם טען, ולמעשה גם הסדרי טהרה טען, שאני עדיין אני קורא לזה לפחות וסת המורכב, מכיוון שאומנם נכון שזה לא תלוי ביום מסוים, אבל זה תלוי במעשה של תבילה. זה תלוי מעשה של תבילה, כיוון שבסופו של דבר היא שימשה לא סתם, אלא היא שימשה בליל התבילה שלה, אז אני אומר שמאוד יכול להיות שהווסת הזאת היא וסת שנקבעת על ידי הרכבה של התשמיש והטבילה. ולכן הם השאירו את זה לגבי זה. יש פה ויכוח בין האחרונים, מה קורה באמת במקרה שעליו דיבר האמונת שמואל. זאת אומרת שהיא טבלה וראתה בלילה שאחר כך. האם אני יכול להגיד שהטבילה משפיעה על ראייה בלילה שאחר כך, או שהטבילה משפיעה על ראייה רק בלילה הזה, באותו לילה של הטבילה? מחלוקת פה בין האחרונים. אבל בסופו של דבר הם טענו שיש כאן עניין מיוחד של ראייה בזמן הטבילה. כן, והטבילה יכול להיות שהיא זאת שגורמת. ופה המעניין הוא שהוויכוח הוא לצד השני. זאת אומרת, אנחנו עד עכשיו הבאנו בשם האמונת שמואל שמה זאת אומרת? זה וסת שנקבעת בגלל תשמיש, נכון? האחרונים האלה אמרו לא, זה וסת שנקבעת בגלל טבילה. המחלוקת הייתה האם זה רק טבילה או גם טבילה ותשמיש. עכשיו, בשביל להבין את הדבר הזה, אני רק רוצה שלרגע נקפוץ לסימן קוף פייטט, כדי להבין כאן איזשהו רקע חשוב לכל הדיון פה בין האחרונים. ואני רוצה להקדים שכל הוויכוח פה, יש פה כמה גדרים שלא לגמרי ברורים לי, אני אסביר לכם מיד למה. עוד מעט אתם תראו. בסימן קוף פייטט, בסעיף יוד זין, השולחן ערוך מדבר על מה שנקרא וסת הקפיצות. הוא מבדיל בין וסת הקפיצות לבין וסת הפיהוקים, או מה שנקרא לפי ההגדרה של הרב מרדכי אליהו, בין וסת הגוף סיבה לבסת הגוף סימן. וסת הגוף סיבה זאת אומרת שהאישה עשתה איזושהי פעולה מסוימת, והפעולה הזאת הייתה סיבה לראות את הדם. כן, היא קפצה ובגלל קפיצה, בגלל שיעור התעמלות או משהו כזה, היא ראתה דם. יש וסת הגוף סימן. זאת אומרת, היא לא עשתה פעולה שהייתה סיבה לזה, אלא הפוך. הגוף נתן סימן, כן? והסימן הזה מראה לה שעכשיו הגיע הזמן לראות את הווסת. אוקיי? כמו למשל פיהוקים, כאבי בטן, כל מיני דברים כאלה. אמרתי לכם, יש כאלה שהסימן בגוף שלהם זה שהם נכנסים לקריזה. זה הסימן שלהם. בכל אופן, אז השולחן ערוך מדבר על שתי הווסתות האלה ומבדיל ביניהם. תראו בסעיף י' ז', כל וסת שנקבע מחמת אונס, כגון שקפצה וראתה. אונס זה לא הכוונה כמו בכל התורה כולה. כן? אונס שהיא מוכרחת. אלא אונס הכוונה היא סיבה חיצונית. אפילו ראתה בו כמה פעמים, אם לא קבעה אותן לימים, כלומר אם זה לא בתאריך מסוים או בהפלגה מסוימת, אינו וסת. למה? שמפני האונס ראתה. ומכל מקום חוששת לו כמו לווסת שאינו קבוע. בסדר? אז וסת הגוף סיבה לא נקבע לבד, אלא אך ורק אם הוא מורכב יחד עם עוד דבר, יחד עם תאריך מסוים, עם הפלגה מסוימת. עכשיו, קפצה וראתה, קבעה לווסת לימים בלא קפיצות. בסדר? היא עשתה פעולה וראתה, אז היא קובעת וסת לזמן. כיצד? קפצה אחד בשבת וראתה דם. כן? היא קפצה ביום ראשון, ראתה דם ביום ראשון. לאחר 20 יום קפצה באחד בשבת וראתה דם. ולאחר 19 יום קפצה ביום השבת ולא ראתה דם. ולאחר השבת ראתה בלא קפיצה. בסדר? אז עכשיו הקפיצה מגיעה יום אחרי. עכשיו הראייה יום אחרי הקפיצה. הרי נקבע אחד בשבת אחר 20. אז היא קבעה וסת רק לאחד בשבת, אחרי 20 יום. ליום ראשון בשבת אחרי 20 יום. למה? שהרי נודע שהיום גרם לה ולא הקפיצה. הוא כבר נקבע יום זה 3 פעמים וכן כל כיוצא בזה. אני לא אומר שהקפיצה של אתמול גרמה לראייה של היום. בסדר? זה לגבי וסת הקפיצות, וסת הגוף סיבה. לעומת זאת, וסת הגוף סימן, תסתכלו בסעיף י'ט. אומר שמה המחבר, יש קובעת וסת על ידי מקרים שיראו בגופה, כגון שמפהקת, דהיינו כאדם שפושט זרועותיו מחמת כובד, או כאדם שפותח פיו מחמת כובד, או כאדם שמוציא קול דרך הגרון, וכן היא מתעטשת דרך מטה, הפכה, או חוששת בפי קריסה או בשיפולי מאה, או שאחזו הצירי הקדחות, או שראשה ועברה כבדים עליה. בכל אחד מאלו, אם יערה לה 3 פעמים וראתה, קבעה לה וסת. שבכל פעם שהיא חוששת מהם, אסורה לשמש. ומיהו בפיוק או איתות פעם אחת אין הווסת נקבע אלא כשעושה כן הרבה פעמים זה אחר זה. בסדר, הכוונה היא לא רק פעם אחת היא פייקה, אלא שרשרת של פיוקים. ואם הראה לה כן שלוש פעמים, שבכל פעם עשתה כן הרבה פעמים, הרי זה וסת. וכל אילו הווסתות שבגופה אין להם זמן ידוע, אלא בכל פעם שיקרה לזה המקרה, הוא וסת. בניגוד לווסת הקפיצות, נכון? הווסת הזאת נקבעת לבד, ואפילו אחרי פעם אחת היא צריכה לחשוש לזה. בסדר? אוקיי? אני מפורש פה בטז. אפילו אחרי פעם אחת היא צריכה לחשוש לזה, לווסת הפיוקים למשל, ואסור לה לשמש ברגע שהפיוקים האלה יחזרו. עכשיו הוא אומר, וכל אילו הווסתות שבגופה אין להם זמן ידוע, אלא בכל פעם שיקרה לזה המקרה הוא וסת, ואם בא וסת הגוף לזמן ידוע, כגון מראש חודש לראש חודש או מ-20 יום ל-20 יום, קבע לווסת לזמן ולמיחוש הווסת, זה וסת המורכב, ואז הנה חוששת אלה לשניהם ביחד. עכשיו, המקרה המקביל לקפיצות, תראו בסעיף כף, פייקה שתי פעמים בראש חודש וראתה, רגע, הנה, בחלק השני של סעיף כף, אבל אם פייקה שתי פעמים בראש חודש, ובפעם השלישית פייקה בכפתת לחודש ולא ראתה, ובראש חודש ראתה בלא פיהוק, קבעה לה וסת לפיהוק של ראש חודש, שפיהוק של אתמול גרם לראייה של ראש חודש. אתם מבינים? לא כמו בקפיצות. בקפיצות, אם היא קפצה וראתה, קפצה וראתה, קפצה וראתה יום אחר כך, אז היא קבעה רק לזמן. בפיהוקים זה לא ככה. פייקה וראתה, פייקה וראתה, פייקה וראתה יום אחר כך, קבעה וסת המורכב לפיהוק ולתאריך. ועוד פעם, היסוד הוא אותו יסוד. וסת הגוף סיבה, זה וסת שהיא באה מחמת אונס. זה באה מחמת מעשה חיצוני. לכן זה וסת שהיא פחות אמינה בינינו, אנחנו פחות מתייחסים אליה. לכן היא יכולה להיקבע רק אם היא מורכבת, ורק אם זה ממש באותו זמן. אבל וסת הגוף סימה, זה משהו שהוא הרבה יותר אמין. ולכן הוא יכול להיקבע לבד, ואפילו בפעם אחת חוששים לו, וכו'. ועוד קטע אחד אחרון שאני רוצה שתראו לפני שאנחנו חוזרים לסעיף שלנו, זה בסעיף חף ג', אוקיי? השולחן ארוך כותב שם כך, כל אילו הווסתות שנקבעים על ידי מקרה, אין אחד קובע עם חברו, אלא כל שפייקה שלוש פעמים וראתה קבע וסת. אבל אם פייקה פעם אחת ונתעדשה שתי פעמים, אין מצטרפים. בסדר? הגוף יכול לתת כל מיני סימנים. אני לא מצרף סימנים שונים, אלא רק שלושה סימנים קבועים. אומר הרמ"א, אכלה שום וראתה, אכלה בצל וראתה, אכלה פלפלין וראתה, יש אומרים שקבע לבצת לראות על ידי כל אכילת דברים חמים. כן, דברים חמים הכוונה היא, כמו שבאנגלית מתרגים, נכון? hot, זה דבר חריף, כן? אוקיי, אז אני מצרף את כל הדברים החריפים, ועל ידי זה יקבע וסת. עכשיו אומר הרמ"א, יש אומרים שכל מה שתראה על ידי מאכל, דינו כמו שתראה על ידי קפיצה ושאר מעשה שהיא עושה. שמקרי ראייה על ידי אונס, ואינה קובעת וסת אלא עם הימים. בית יוסף לדעת הרשב"א. ויש אומרים שדינו כווסת שתראה על ידי מקרה שבגופה, וקובעת אותו אפילו בלא ימים שווים, בית יוסף בשם תוספות. אז יש פה מחלוקת שהיא מאוד מאוד, מאוד חשובה לעניין שלנו. אישה שאוכלת דברים חריפים ועל ידי זה היא רואה. לאיפה אני משייך את זה? זה וסת הגוף סיבה או וסת הגוף סימן?
איך יכול להיות סימן?
נכון, אבל זה לא סימן, איזה סימן? היא אכלה דברים חריפים, ובגלל שהיא אכלה דברים חריפים, לכן היא רואה.
יש לה טעם.
מה?
יש לה טעם.
איזה תיאבון כמו האישה בהיריון, שהיא רוצה, קמה בבוקר.
זה מראה שהגוף רצה את הדבר הזה, בנו. אוקיי, טוב, יכול להיות. אז הרשב"א באמת אומר שכזה מין דבר, זה כמו וסת הקפיצות. אותו הדבר, זה וסת הגוף סיבה, ולכן זה לא נקבע לבד, אלא רק אם זה מורכב, יחד עם ימים וכו'. ופעם אחת אני לא חושש וכו'. אבל הדעה השנייה, שזה התוספות, תוספות במידה בדף סמך, ג' עמוד ב', אומרים לו ככה. תוספות שם אומרים שיש הבדל. יש הבדל בין קפיצה לבין אכילה של דברים חריפים. מה ההבדל? כותבים שם ככה. אומרים, אבל אכלה שום לא חשיב אונס כמו תורח של קפיצה, שאין הראייה באה על ידי תורח אלא ממילא. זאת אומרת, תוספות אומרים שכשאנחנו אומרים שווסת הקפיצות היא לא נחשבת מספיק וסת, כי זה בא לידי אונס, זה לא שכל פעולה שהאישה עושה ובעקבותיה היא רואה דם, זה מוגדר כמו וסת הקפיצות. הכוונה היא רק לפעולה שהאישה עושה על ידי תרחה. משהו שהאישה כאילו עושה שהוא לא, הוא לא סטנדרטי, משהו שהוא הרבה יותר טראומטי לגוף שלה. ואז ברגע שהיא עושה את זה והיא רואה דם, אז אני אומר זה נקרא כמו וסת הקפיצות. אבל ברגע שהאישה הזאת אוכלת דברים חריפים, בסדר, כל אחד אוכל ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, אז היא אכלה דברים חריפים. אז אנחנו מחשיבים את זה לדבר שבא ממילא, ולכן זה כמו וסת הגוף סימן, והיא יכולה לקבוע את זה לבד. בסדר? זה המחלוקת. הרשב"א אומר, אין הבדל. כל פעולה שהיא, זה נקרא, זה כמו וסת הקפיצות. תוספות אומרים, לא, רק פעולה שבאה לידי תורח. עכשיו השאלה, איך מתייחסים לטבילה, איך מתייחסים לתשמיש? האם אני אומר שזה כמו וסת הקפיצות, ולכן לא שייך לקבוע את זה לבד, ובפעם הראשונה אני לא חושש לזה עד שיעברו שלוש פעמים, או שזה כמו וסת הגוף, סימן, כמו פיוקים, ואז אני חושש שזה ישר על ההתחלה, וזה יכול להיקבע לבד. אוקיי? נחזור למקרה שלנו, האישה הזאת טבלה וראתה בשעת תשמיש. אוקיי? מחלוקת בין האחרונים, בין החוות דעת לבין הסדרי טהרה. האם אני חושש שהאישה הזאת עכשיו ראתה וסת שמורכב מטבילה ותשמיש, או שאני רק חושש לווסת שהיא ראתה מחמת טבילה? מה הנקודה פה? החוות דעת אומר תשמיש זה כמו אכלה שום, כמו אכלה פלפלים. זה לא, זה דבר שהוא סטנדרטי, ולכן כבר על הפעם הראשונה היא חוששת לזה. אז טבילה זה ודאי דבר שהוא לא עם תורח, כן? האישה טובלת, כמו שהיא נכנסת להתקלח, זה לא קפיצה. אז היא חוששת לטבילה ישר על ההתחלה, וחוששת גם לתשמיש ישר על ההתחלה. נו, אז אם זה ככה, אז יוצא שמה החשש שעליו מדבר השולחן ערוך? שהיא רואה בעקבות טבילה ותשמיש, נכון? אז מה הדרך כדי לעקור את זה? מה הדרך כדי לעקור את החשש הזה? רק אם יהיו שניהם ביחד, נכון? יהיה טבילה ותשמיש. רק אז היא תוכל לעקור את זה. אז חייב להיות שהיא עברה ושימשה. היה אסור לה לשמש אז, כן? היא עברה ושימשה ולא ראתה. לעומת זאת, אומר הסדרי טהרה, לא נכון. תשמיש נחשב כמו קפיצה. אוקיי? ואז בעצם לתשמיש אני לא חושש ישר על ההתחלה. המחלוקת הזאת היא בעצם מחלוקת בין השח לתז בסעיף י' א', בסעיף הבא. תשמיש נחשב כמו קפיצה. תשמיש זה מאמץ, זה תורח וכו', לכן היא לא חוששת לזה ישר על ההתחלה. אז בעצם למה אני חושש בהתחלה כשהיא טבלה? אני רק חושש לטבילה. אני רק חושש שהיא מתחילה עכשיו וסת של טבילה. ולכן איך היא תעקור את זה בפעם הבאה? שתטבול ולא תראה, וזהו, וככה זה נעקר.
למה אנחנו לא מחכים על הפעם השלישית?
מה?
למה לא מחכים על הפעם השלישית?
למה אתה מתכוון?
במקום שהיא תדלג על הפעם השנייה.
נו.
היא לא קבעה עדיין.
לא, אז עד רבה, אז לפי הסדרי טהרה זה מצוין. היא טבלה בפעם השנייה, ולא ראתה. בלילה עצמו, בלילה השני, לא משנה כרגע. היא לא ראתה. אז גמרנו, אז היא כבר מותרת בפעם השלישית, בליל טבילה, אין בעיה. אתה מבין? זה בדיוק, זה בעצמו היה הכירה. בסדר? ברור? לפי החוות דעת שאומר שהתשמיש עצמו הוא גם כן חלק מקביעת הווסת, אז הדרך היחידה כדי לעקור את הווסת הזאת, לעקור את החשש הזה, זה על ידי זה שהיא תטבול ותשמש. נכון? היא תטבול ותשמש ולא תראה. אבל אם היא פשוט טבלה ולא שימשה ולא ראתה, היא לא עקרה. אז בפעם הבאה שהיא תטבול, עוד פעם היא תהיה אסורה, כי עדיין לא עקרה את זה. אוקיי? אבל לפי הסדרי טהרה, זה לא ככה. לפי הסדרי טהרה, היא לא חוששת בכלל לתשמיש. התשמיש זה כמו קפיצה. היא רק חוששת לטבילה. אז ברגע שעבר הלילה והיא טבלה ולא ראתה, אז היא בסדר גמור. עכשיו היא יכולה בפעם הבאה לטבול ולשמש, וזה בסדר. אוקיי? טוב. עכשיו בואו נראה מה שאומר הרמ"א. נחזור ל... אז המחבר אומר ש כל מידי דלא קבע וסד לא חיישה על אחד הזימנה, ולכן בפעם השנייה שהיא עקרה, אז היא מותרת בפעם השלישית. אומר הרי מה, ואם ראתה שלוש פעמים, כל פעם בביאה ראשונה שאחר תבילתה, אסורה לבעלה כאילו ראתה שלוש פעמים רצופים. שהרי אי אפשר לה לטבול ולשמש עמו, שהרי היא רואה כל פעם אחר תבילתה. אני אלך לפי, כרגע לפי ההבנה הפשוטה יותר, לפי ההבנה של השח. אני חושב שלא נספיק היום ללמוד כבר ממש את המחלוקת בין התז לבין השח. יש פה, תפקו עמודים, תראו שיש כאן מחלוקת מאוד מאוד גדולה ביניהם. אבל לפחות נקרא את הדברים לפי ההבנה של השח. הרי מה בעצם אומר כזה מין דבר? מה קורה עם האישה הזאת כל פעם אחרי שהיא תובלת? כן? בביאה הראשונה, לא משנה הביאה צמודה, לא צמודה, אבל בביאה הראשונה אחרי שהיא תובלת, היא רואה דם מחמת תשמיש. אז אישה שכזאת, אישה שכזאת בעצם אין לה ברירה, היא אסורה לבעלה כאילו שהיא ראתה שלוש פעמים רצופים. למה? סיבה פשוטה, היא לא יכולה לטבול או לשמש עמו. כל פעם שהיא תובלת ומשמשת, אז היא רואה דם, נכון? כל פעם היא נאסרת, אין לה דרך של היתר. לכן האישה הזאת נאסרת על בעלה כאילו שהיא ראתה שלוש פעמים רצופות, בסדר? עכשיו אני אומר, זאת הקריאה הפשוטה, ככה השח קורא את זה. התז מכניס לכאן, מכניס לכאן שהיו באמצע ביאות אחרות שהיא לא ראתה. איך זה קרה? ספרה שבעה נקיים, עדיין לא טבלה ושימשה עם בעלה והיא לא ראתה. למה התז עושה את זה? אנחנו נראה בהמשך, אוקיי? אבל כרגע אנחנו בהבנה הפשוטה. לא הייתה שום ביאה של היתר, היא טבלה, שימשה וראתה, ספרה טבלה, שימשה וראתה, ספרה טבלה, שימשה וראתה, אז האישה הזאת נאסרת לבעלה שלוש פעמים רואה מחמת תשמיש בצורה רצופה.
למה זה כאילו? למה זה לא רצופה?
מה?
זה רצופה.
למה זה כאילו?
כן. זה רצופה.
תראה את הלשון של, תראה את הלשון של השח בסעיף קטן למד. כאילו ראתה שלוש פעמים רצופים, כלומר, כאילו עברה וראתה שלוש פעמים רצופים בלא תבילה. דבנאי אומר בלאו הכי אי אפשר למצוא שלוש פעמים רצופים, שהרי צריכה לטבול בכל פעם. נכון? ברור, ברור. אז בעצם התז, זה שהוא מכניס את הביאות היתר, זה בגלל שהוא הבין ככה, והוא שאל, אם ככה זה פשיטה. מה בזה פשיטה שהיא אסורה? זה ממש אישה שראתה שלוש פעמים רצופות. לכן הוא הכניס שהיו שם הביאות של היתר. בסדר, זה נראה אחרי זה. בכל אופן, אומר הרי מה ככה. ואם הראה לה, שראתה שלוש פעמים בביאה ראשונה שאחר לידתה, או ראתה אחר כל לידה שלוש פעמים ובינתיים לא ראתה, יש שכתבו להקל להתירה לבעלה, כי תלינן הראייה בחולשתה עדיין מכוח לידתה, שהוקו הצדדים מכוח הלידה, ולכן רואה סמוך ללידה ולא אחר כך, ותלינן בלידה כמו שתלינן במכה. וכל זה אם כבר עברה שימשה בין לידות הראשונות שהוחזקו ביות של יותר אחר ביות של איסור. אבל אם ראתה שלוש פעמים רצופים אחר לידה, לא תלינן בלידה, אלא צריכה בדיקת השופרת. מי הוא כל מקום שצריכה בדיקה, אם עברה ושימשה ולא ראתה מותרת, ותשמיש זה שלא ראתה בו, עדיף עם בדיקת השופרת, כן נראה. טוב, אז מה בעצם אומר פה הרמ"א? אני קורא עוד פעם את הדברים לפי ההבנה של השח, בסדר? אחרי זה, בפעם הבאה נדבר על התז. בעצם ככה, הרמ"א אומר כזה מדבר. מה קורה? האישה הזאת ילדה, ברוך השם, במזל טוב, ילדה תינוק, ושימשה עם בעלה שלוש פעמים, כל פעם היא ראתה בביאה הראשונה. זאת אומרת, שימשה וראתה, ספרה טבלה, שימשה וראתה, ועוד פעם, פעם שלישית אותו סיפור, אוקיי? וזה קרה אחרי הלידה. או ראתה אחר כל לידה שלוש פעמים, יש כאלה שגרסו, וראתה אחר כל לידה שלוש פעמים, זאת אומרת שהסיפור הזה קרה לה אחרי שלוש לידות. כל פעם אחרי הלידה, שלוש פעמים הראשונות, היא משמשת עם בעלה ורואה. אבל יש כאן עוד נתון. אחרי השלוש פעמים האלה, היא שימשה עם בעלה ולא ראתה.
באיסור.
מה? בעצם זה באיסור. זה באיסור. כי בשלוש פעמים הראשונות, את רואה מחמת תשמיש. איך מותר לך לשמש? היא, הסיפור של השאלה שמה היה, שלא שאלו את הרב עד אחרי הלידה הרביעית בעצם. עד אחרי הלידה הרביעית. כל פעם אחרי הלידה שלוש פעמים, שימשה עם בעלה ולא ראתה בכלל. עד שעוד פעם, מזל טוב, יש תינוק, שלוש פעמים ראשונות רואה, אחרי זה משמשת עם בעלה ולא רואה, ככה פעם שלישית, ואחרי הלידה הרביעית, פתאום הם נזכרו, אולי צריך לשאול משהו. אולי יש פה איזושהי בעיה מסוימת. והאישה הזאת שימשה עם בעלה פעם, פעמיים, ועכשיו היא לא יודעת. בעלה היה בשיעור של רואה מחמת השמיש, פתאום אומר לה, רגע, מי יודע? אז השאלה הייתה, האם מותר להם לשמש, אסור להם לשמש. אומר הרמ"א, מותר להם לשמש. למה? בגלל שאנחנו רואים שכל פעם היא רואה רק שלוש פעמים אחרי הלידה, ואחרי זה היא לא רואה, אנחנו תולים את הראייה בחולשתה עדיין מכוח הלידה. בסדר? ואנחנו תולים את זה בזה. ולכן אנחנו אומרים שהיא בעצם תאורה. אומר הרמ"א, אבל כל זה רק אם היא עברה ושימשה אחריכם. היו ביות של היתר. אם היא לא עברה ושימשה, אז ודאי שהיא אסורה. בסדר? זה הפשט, פשט, פשט של דברי הרמ"א, כך מפרש את זה השך. אתה חולק עליו, יש פה מחלוקת מהותית, אבל זה כבר נראה בפעם הבאה בעזרת השם. בסדר? שכוח.